משיחות שבת פרשת דברים, שבת חזון, תשעה באב נדחה, יום א' עשירי באב לפני תפילת ערבית, ויום ב' י' א' באב לאחרי תפילת ערבית, אי תשנון א'. אות א', אומר הרבי בימים אלו, בפרט בבואנו משבת תשעה באב נדחה, זה אלו ימים מסוגלים ביותר לביאת משיח צדקנו. למה? כי נוסף על זה, שזהו עיקר באמונת ישראל, אני מאמין שאחכה לו בכל יום שיבוא, והפירוש הוא שיבוא בכל יום, בפרט בעת הזאת בכלל, כמדובר לאחרונה כמה וכמה פעמים, שלפי כל סימני הגאולה, והנה זה משיח בא, תכף הוא מיד ממש. והיום זה שמשיח עדיין לא בא, זה לא מובן כלל. אז עם כל זה, עם העיקר הזה, שזה אחכה לו בכל יום שיבוא, זה מודגש יותר בימים של חודש אב. כמו שאומר המדרש, על האריה, במזל אריה, שזה חודש אב, חודש החמישי, וחריב את אריאל, שזה בית המקדש, על האריה זה נבוכדנצר. על מנת שיבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא. במזל אריה, חודש אב, והפכתי אבלם לססון, ויבנה את אריאל. זאת אומרת, שבחודש אב ייבנה בית המקדש השלישי, מקדש עדני כוננו ידיך. יתרה מזו, זוהי הכוונה והתנאי שעל מנת כן, הרע חורבן בית המקדש. מה שהרבי מסביר, שהרי אסור להחריב בית כנסת, וכל שכן את בית המקדש, אז איך הקדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, הרי מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה הוא עושה בעצמו, אלא יש תנאי אחד שזה מותר, ברגע שזה על מנת לבנות, אז כל החורבן הוא לא בשביל החורבן בעצמו, אלא בשביל שיהיה בניין. זה מודגש גם בשמו של החודש, שנקרא על פי מנהג ישראל, ומנהג ישראל זה תורה, מנחם אב, שלפני אב, לפני שם החודש שבתורה, מקדימים את המנחם. מה זה מנחם? נחמת הגאולה. שהיא מראה שיש נחמה מנחם על כל ענייני האב, ענייני האבלות. איך עושים את זה? על ידי שמהפכים את העניינים הבלתי רצויים, שזו הירידה של חודש אב, לעלייה הכי גדולה, מנחם. וזה קורה על ידי שיבוא אריה, במזל אריה, ויבנה אריאל. על מנת כן, זאת אומרת יש פה תנאי. אז רואים כמה חודש אב זה ימים שמאוד מאוד מסוגלים לגאולה, ובפרט שבאים מתשעה באב. עוד בית. אז בחודש מנחם אב עצמו זה יותר חזק ביום תשעה באב. גם מצד היום בעצמו, וגם מצד הגביעות של היום בזמן השבת, בשנה שנאמרה השיחה. למה? כי אמרו חז"ל שביום תשעה באב, זה יום שחרב הבית כמובן, יליד מלכה משיחה, נולד מלך המשיח. והעניין הזה חוזר ונפעל מחדש בכל תשעה באב. אז יוצא שיום ההולדת של המשיח הוא בתשעה באב, וידוע שביום הולדת של אדם מזלו גובר. אז תשעה באב מחזק את המזלו של משיח צדקנו, והמזל של משיח צדקנו מתחזק, אז זה הסגולה הכי טובה לגאולה האמיתית והשלמה. העניין הזה גם נפסק ונוגע להלכה. כמו שכותב האריזה על שומרים תפילת נחם, שאלו פסוקי נחמה ביום תשעה באב במנחה. למה אומרים את זה אז? כי אז במנחה תשעה באב נולד המשיח שהוא בעצמו נקרא מנחם. יש לומר שכאשר תשעה באב חל בשבת, כמו בגביעות שנה זו, והתענית ואמירת נחם נדחית ליום א', אז מה שקורה, נדחים רק העניינים הבלתי רצויים, הצום, העינוי, האבלות, אבל העניינים החיוביים והרצויים, שביום הזה נולד מושיען של ישראל, זה לא נדחה, והם אפילו לא נחלשים חס ושלום על ידי השבת, עד רבה, בגלל שהם נמצאים בשבת, העניינים הטובים, כן, הנולד מושיען של ישראל, זה נמצא יותר בגלוי ובתוקף ביום השבת. הטעם לזה, מה הסיבה שביום השבת זה יותר חזק ולא נחלש? כיוון שכל ענייני העולם, גם העניינים הכי נעלים, מלאכים, ספירות וכו', נבראו בשביל ישראל, בשביל התורה. אז לא תיתכן שום מציאות בעולם, ולא בזמן, ולא בשום מקום, שלא תשמש את ישראל, כי הכל נברא בשביל ישראל, אז לא יכול להיות שמשהו יפריע או יחליש חז ושלום את ההמשכה וגילוי הקדושה בבני ישראל, כולל דבר כזה עיקרי כמו לידת והתגברותו, התגברות מזלו של משיח. אז לא יכול להיות שהעניין הזה נחלש או נדחה. עכשיו שמדובר בנוגע ליום השבת, ובני ישראל אנחנו יודעים שהם בן זוגת של בן זוגן של השבת, כי שניהם נבדלים מענייני העולם, ולכל שאר הימים יש בן זוג חוץ משבת. ושבת גם קשורה עם הגילוי של הגאולה, מזמור שיר ליום השבת, כן, לעתיד לבוא יום שכולו שבת נוכל לחיי העולמים, וכל שבת היא מעין גאולה. הרי אי אפשר לומר ששבת ידחה חס ושלום את העניין הנעלה של לידת משיח צדקנו בתשעה באב, אלא אדרבה. באמת, השבת הזו של תשעה באב דוחה את כל העניינים הבלתי רצויים של בני ישראל, את הצום ואת העינוי וכל הדברים שהם הפך הגאולה. אבל היא מגלה ומחזקת ביתר סט וביתר עוז את ענייני הגאולה בתשעה באב, שזה העניין של לידת המשיח ביום זה, ומזלו גובר. בפרט ששבת זו, שבת תשעה באב, היא גם שבת חזון. בשבת הזו, כידוע, חזון זה מלשון מחזה, מרין לכל אחד ואחד בישראל המקדש לעתיד מרחוק. ויש את התורה בזה. רבי לוי יצחק את מרדיצ'וב שמביא את זה, מביא שם משל מלבוש ובגד, מאב שהיה לו בן, והבן קלקל את הבגד, ופעם שנייה עשה לו בגד, והוא קלקל שוב, ובפעם השלישית שהוא קלקל את מעשיו, אז האב מדי פעם מראה לו את הבגד על מנת שישפר את דרכיו. אז אף על פי שהנמשל הולך על בית המקדש, ולכאורה בית זה מקיף יותר רחוק מאשר לבוש, אז למה הוא נותן משל מלבוש? תגיד, שהיה לו בית לאותו נער או ילד. אלא, אומר הרבי, כי באמת הגילוי הזה של בית המקדש הוא יותר קרוב אלינו. וכל שכן שזה קורה בשבת. והגילוי, לכן הגילוי של משיען של ישראל ביום הזה הוא ביתר סט וביתר עוז. וזה גם סיום ההפטרה שבאה ואומרת ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה. עוד גימל. העילוי הזה של שבת תשעה באב מודגש יותר בעניין האכילה והשתייה שביום זה. שאז יש לנו מצווה של עונג שבת, לענג את השבת בשתייה, בדגים, בשר ויין, עד שאפילו בנוגע לסעודה השלישית, שהיא גם הסעודה המפסקת בשבת תשעה באב, הדין שאוכל בשר ושותה יין אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו. ומזה מובן. שביום התענית שחל בשבת, יש לא רק את העניין של שלילת העינוי שבהיעדר האכילה ושתייה, לא רק שוללים את זה שאנחנו לא אוכלים ושותים כי עובדה שאנחנו אוכלים ושותים, אלא גם ובעיקר יש פה את העניין של השמחה והתענוג, אכילת בשר ושתיית יין. ואדרבה, אומר הרבי, בשבת שחל הבא, תשעה באב, תשעה באב שחל בשבת, צריך להוסיף יותר מבשאר שבתות השנה, כדי לשלול את כסל כדעתך של יום התענית. שלא יגידו, הנה הוא עדיין, הוא מתאבל בשבת. אז צריך לשלול את זה, שלא יהיה אפילו אבא אמינה, ולהוסיף יותר. והביאור בזה, כמו שהרבי הסביר כמה פעמים, שהתוכן של עניין הצום הוא דבר טוב. התענית בפנימיותה זה יום רצון לשם. והכוונה הפנימית שבתענית היא שיתגלה העניין הטוב, שהימים האלו באמת יהפכו להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה. אין לקדוש ברוך הוא עניין שאנחנו נצום ונתאבל, סתם יש עניין שנגלה את הטוב שבזה. וזה יתגלה בגאולה האמיתית והשלמה. עכשיו העניין הפנימי של התענית שזה טוב, זה מודגש בגלוי שהיא חלה ביום השבת. שאז נדחה עניין הצום. אבל לא העניין הטוב שזה יום רצון לשם. היום רצון לשם נשאר, ואדרבה, היות שכל שבת הוא יום רצון. כי יום שבת הוא חמדת ימים, אותו קראת, ומצווה לענג אותו. וזה יום שקשור עם הגאולה. אז באמת העת רצון של התענית היא בגלוי והיא ביתר סט וביתר עוז. והתענית עצמה היא כמו יום טוב, יום ששון ושמחה על דרך הגאולה. כמו שזה יהיה בימות המשיח. ועד שתחיית התענית על ידי שבת, נותנת גם את הכוח לגמרי לדחות אותה בימות המשיח. כן, יש לנו כבר פרומו, מה הולך להיות. דחינו עכשיו, אז נוכל גם לדחות לעתיד. זה מודגש בפרט בתשעה באב שחל להיות בשבת. וזה אומרת הגמרא, דחיניו לאחר השבת, ואמר רבי יועיל ונדחה, ידחה, שידחה כבר לגמרי. אז העניין הזה, שנו בהדגשה יתרה בסעודת תשעה באב שחל בשבת. שכמו שהוסבר מקודם שבתשעה באב יש את הגילוי של דת המשיח. פרט לאחר חצות היום, פרט בזמן תפילת מנחה שנולד המשיח, פרט בסעודה המפסקת, הסעודה השלישית, כי הרי סעודה שלישית בכל שבת קשורה עם הסעודה דל העתיד לבוא, שזה סעודת לוויתן ושור הבר ויין המשומר, שזה סעודה גשמית, אחת כמה וכמה, סעודה שלישית, שהיא גם הסעודה המפסקת, של שבת תשעה באב, כאשר נולד המשיח. אז בשבת כזו, בפרט בסעודה המפסקת, רואים בגלוי שאין פה את העניין של הצום, אלא העניין של הרצון, של הטוב של הצום. עוד ד', יש לומר יותר מזה, יתרה מזו, שכאשר תשעה באב חל בשבת, והתענית נדחית לעשירי, אז יש מעין המעלה שתשיעי ועשירי בתשרי, שזה ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים. כמו שאומרים חז"ל שכל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו יתענה תשיעי ועשירי. יש עניין גדול לאכול בתשיעי בתשרי, וזה נחשב כצום. אז להקדים שבכלל יש שייכות של תשעה באב עם יום הכיפורים. למה? מה הקשר ביניהם? שימי הצומות, שהם מדברי קבלה ודני רבנן, יש להם שייכות והם נמשכים מהצום של יום הכיפורים שהוא מן התורה. זאת אומרת, כי באמת מהתורה יש לנו רק את הצום של יום הכיפורים. אז מאיפה חז"ל קיבלו את הכוח לתקן צומות? זה מגיע מהצום של יום כיפור. כי ידוע שהתקנות של רבנן הם כאין דאורייתא. הם לא רק כאין שהם דומים, אלא שהם נמשכות ממצוות התורה. הם בדוגמה לזה. מבין דלת הצומות, התעניות שאנחנו ניתנים. תשעה באב הוא הכי דומה ליום הכיפורים. חז"ל בעצמם אומרים, אין בתשעה באב ליום הכיפורים, כן? אין ביניהם הרבה, זה רק תשעה באב ללא קיומו לכל דבר, ובין השמשות שלו אסור, והם שניהם אסורים באותם איסורים וכו'. פרט על פי דברי חז"ל שמשווים את היום טוב דטו באב, שהוא כמובן קשור עם תשעה באב, שהוא בא לתיקון הדברים שירו בתשעה באב, קלו במתי מדבר, ונסתיימה הגזרה שהתחילה בתשעה באב, אז הוודאי שהוא קשור עם יום הכיפורים, כי חז"ל אומרים שטו באב ויום הכיפורים לא היו ימים טובים לישראל, 15 באב וכיום הכיפורים. בפנימיות העניינים, גודל העילוי של תשעה באב, שזה הזמן של לידת המשיח, רק בזמן הגלות באמת זה בהלם, זה בא בגילוי ב-15 באב. העילוי, זאת אומרת, איפה אנחנו נזהה ונראה את המעלה של תשעה באב? דווקא ב-15 באב. כאשר אז, באמצע החודש, בט"ו באב, קיים השיערה בהשלמותה. הירח הוא הלבנה במלואה. ואז נעשית עלייה ושלמות בלבנה, שהיא ספירת המלכות. שזה בחינה של דוד מלכה משיחה, של המשיח, וגם של עם ישראל. כמו שאומרים בקידוש לבנה, לאחרי גודל הירידה והאלם שבזה בתשעה באב, כן, בזמן הגלות, שהוא על מנת שיבוא אריה במזל הרב, יבנה אריה. ומעין גילוי זה יש בשבת תשעה באב, שאז יש בגלוי רק את הטוב הפנימי של לידת המשיח. ולכן לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, בגלל גודל העלייה. אחרי שיש כזו ירידה, צריך כזו עלייה בט"ו באב. שאז לא פחות ולא יותר מאיר מעין גילוי דלעתיד שאין פה הפסק. וזה קשור עם בניין בית המקדש. לכן חז"ל משווים את היום טוב של 15 באב עם יום הכיפורים. כי באחד בשנה, שזה יום הכיפורים, שקשור עם גילוי היחידה, שזה כמובן גם קשור למשיח שהוא בחינת יחידה הכללית, נעשית גם עליית המלכות בפנימיות העתיק, שהוא גם כן מעין דלעתיד. זה קורה ביום הכיפורים, וכמובן זה קשור עם בית המקדש. וזה קורה, אז אם זה קורה ויש קשר בין יום הכיפורים לט"ו באב, אז זה קורה גם בט"ו באב, כמו שאנחנו רואים, שקיים השיערה בהשלמותה. ולהוסיף שהסיום של שבעה דנחמת השבע ההפטרות שהן מנחמות אותנו, שאנחנו מתחילים לקרוא אותם לאחר תשעה באב, הסיום שלהם הוא בראש השנה. מאחר תשעה באב עד ראש השנה. והשלמות של ראש השנה הוא ביום הכיפורים. כי ראש השנה הוא בבחינת פנימיות. יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום חתונתו, זה מתן תורה של הלוחות האחרונות, זה הסיום של 40 יום האחרונים של משה בהר שהתחילו בראש חודש אלול, לאחר הימים האמצעיים, שהם כללו גם את תשעה באב וט"ו באב. אז על פי המדובר לעיל, שבשבת תשעה באב מתגלה הטוב הפנימי, וגודל האלוהי דתשעה באב, שזה מעין העניין שיהפכו הימים האלו לששון ושמחה ומאדים טובים בגאולה אמיתית והשלמה, נמצא שבתשעה באב עצמו ישנו על דרך הגילוי דיום הכיפורים, רק שבזמן הגלות הוא בהלם בזמן שתשעה באב יוצא ביום חול. אבל יוצא שיש קשר בין תשעה באב ליום הכיפורים מצד הצום וגם מצד המעלה שבה. העת רצון אז אות A, עכשיו שמבינים את השייכות של תשעה באב עם יום הכיפורים, יש לומר שמה שכתוב בנוגע ליום הכיפורים, שמי שאוכל בתשיעי מעלה עליו וכתוב כאילו אתה ניתן התשיעי והעשירי, על דרך זה בתשעה באב, כשחל בשבת, יש את העניין שאוכל ושותה בתשיעי, בתשיעי באב, כי זה שבת, זה עונג שבת, ועד רבה, בהוספה, כן, אוכלים, וצריך להוסיף, אומר הרבי, עוד יותר. על ידי זה, מעלה הכתוב, מה זה מעלה עליו הכתוב? הכתוב, שזה התורה עצמו, מעלה בו באוכל, מעלה אותו ועושה אצלו עלייה, כאילו התענה תשיעי ועשירי. אז יש לו גם את המעלה הזו של כאילו התענה תשיעי ועשירי, ברגע שהוא אוכל ושותה בתשיעי. שמה המעלה בזה? זה מעין עולם הבא, שאין בו לא אכילה ולא השתייה, תשיעי ועשירי שהם שני ימים. יותר מזה, אומר הרבי, כיוון שהחכה לו בכל יום שיבוא, כולל גם שיבוא ביום הזה, ביום זה ממש, שזה שבת תשעה באב, איתף שינון א', שעזה אתה אני תדחה לגמרי, ותשעה באב יהיה יום גדול, אם כן מובן שהמעלה עליו הכתוב, העלייה שנעשית על ידי האוכל ושוטה בתשיעי, שזה מעשינו ועבודתנו בתשעה באב, זה העבודה שלנו, אין זה באמצעות התענה של תשיעי ועשירי, אלא שהרי אז תהיה אכילה ושתייה גם בעשירי באב. באכילה ושתייה תהיה מעלה גדולה ביותר, וזה קשור עם חנוכת בית המקדש השלישי, שירד למטה, תכף הוא מיד ממש, על דרך ויתרה מזה. המעלה וזכות של האכילה ושתייה ביום הכיפורים עשירי בתשרי, בחנוכת בית ראשון, שאז ידוע שלא צמו ואכלו, כל שכן וקל וחומר בימות המשיח, שאז לגמרי תתבטל התענית תשעה באב. מה שאין כן, שמה בבית ראשון, זה שלא צמו ביום כיפור, זה היה רק הוראת שעה. אז להוסיף שבגביעות שנה זו, שיש את האוכל ושוטה בתשיעי. עשירי באב, אז יחול ביום אחד בשבוע. מה זה יום אחד? יום אחד זה בדוגמת יום אחד של מעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא היה יחיד בעולמו. ואם משיח בא תכף ומיד ממש, אז למחרת, יום ה-11 באב, אז תאיר אחדותו יתברך בתכלית הגילוי, שזה על דרך הגילוי, סליחה, לא ה-11, על יום העשירי, זה יהיה יום אחד של עשירי באב, ואז תאיר אחדותו יתברך בתכלית הגילוי, על דרך הגילוי, זה אחת בשנה, זה עשירי בתשרי, שזה יחידה שקשורה עם יחיד של למעלה. וישם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה כל העניין של האחד, שיום העשירי חל ביום הראשון, כן אחד. ויש לומר שזה מתאים גם לכך שיום העשירי בחודש קשור עם העשירי יהיה קודש. קודש מילה בגרמה. רבי מסביר מה זה קודש מילה בגרמה. יש חפץ שהוא קדוש, אבל הוא בעצמו לא יכול מה שנקרא להדביק אחרים בקדושה. הוא קדוש, זהו. אבל קודש מילה בגרמה, קודש זה עניין בפני עצמו, זה משהו שלא רק הוא קדוש, אלא הוא יכול לעשות אחרים קדושים. הוא יכול להדביק אחרים בקדושה. ויש להוסיף עוד יותר, שבגביעות שנה זו, כאשר תשעה באב חל בשבת, וגם ההתחלה של בין המצרים, 17 בתמוז, גם חל בשבת, וגם אז התענית נדחתה. אז נמצא שההתחלה והסיום של שלושת הפורענויות, היא לא עם עניין של פורענויות חז ושלום, אלא עד רבה, מתחילה עם שבת ב-17 בתמוז, שזה חמדת ימים ומצווה להנגום, ומסתיימת בשבת, בתשעה באב, וכיוון שהחכה לו בכל יום שיבוא. הרי מחר, גם בעזרת השם, לא תהיה תענית. ואפילו אם משיח יתעכב חז ושלום, הרי זה תענית מחוץ לתלת הדפורענות. זאת אומרת, גם יצטרכו לצום, זה לא התענית המקורית, זה לא יוצא באמת בתשעה באב, כי זה כבר נגמר התלת הדפורענות בין המצרים. ויש לומר שזה מבטא בגלוי גם את התוכן הפנימי של התלת הדפורענות. למה? כי הם, תלת הדפורענות, הם כנגד ג' המוחין. בזמן הגלות, המוחין האלה נמצאים באלם ובהסתלקות. אבל זה יתגלה בשלמות בגאולה האמיתית והשלמה, כשאז יהיה הכיבוש של כל 10 הארצות, חוץ משבע הארצות, שזה כנגד זין המידות, יהיה גם את ג' הארצות, דקיניק נזיב הקדמונים, שהם כנגד ג' המוחין. ועד רבה, כיוון שהגילוי של ג' מוחין יעשה לאחרי האלם, אז יהיה ביתר שאת ויתר עוז, כמו שאנחנו יודעים שאחרי ירידה גדולה מגיעה עלייה גדולה, כי יתרון נהור מן החושך. אז יש לקשר זה גם עם הפרשיות השבוע של שלושת השבועות, שהפרשיות שיש בשלושת השבועות אלו פנחס, מתות, מסעי ודברים. הצד השווה של כל הפרשיות הללו שבהם מדובר בנוגע לחלוקת הארץ. פרשת פנחס, דלת לחלק את הארץ בנחלה. פרשת מטות, בקשה של בני ראובן, בני גד וראובן, לתת את הארץ לאחוזה בעבר הירדן. פרשת מסי, זאת הארץ אשר תיפול לכם מנחלה, תתנחלו אותה. פרשת דברים, תחילת הפרשה, פנו, סעו לכם, באו הר האמורים, עד אשר ראה נתתי לפתחם את הארץ, בואו רשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם גומר. סיום הפרשה, כיבוש ארץ סיחון ואוג, ונתינתה לבני גד ובני ראובן. פרטיות יותר, בגימל הפרשיות הללו, מדובר על חלוקת ארץ ישראל כולה, לא רק על עבר הירדן, אלא גם עבר הירדן, מזרחה, וזה היה התחלה של כיבוש וחלוקת ארץ גימל האומות של קיני, כניזי וקדמוני, אדום ומואב ואמון, שהם עתידים להיות ירושה לעתיד. אז בזה מרומז גימל המוחין שבאים יחד עם זין המידות, שזה כיבוש זין הרצות מעבר הירדן מערבה. וגימל השבתות של שלושת השבועות. אמרנו מקודם ששלושת השבועות הם כנגד גימל המוחין, וגם בפרשיות הללו מדובר על כיבוש גימל הארצות שהם כנגד גימל המוחין. ומהם באים לשיבת הנחמת השלח הרי זה. בעבודת האדם זה מורה לעבודה דעשה כאן ארץ ישראל. שזה כיבוש וחלוקת חלקו בעולם ולעשות מזה ארץ ישראל דירה לא יתברך בתחתונים. תכלית השלמות במחשבה, דיבור ומעשה, כהכנה לעתידה ארץ ישראל שתפשט בכל הארצות כמדובר לעיל. אז ראינו את הקשר בין ג' דפורנות על הפרשיות שחלים בשבתות הללו. עוד זין, אז יש לומר שהעניין של גילוי המשיח בתשעה באב במנחה, כפי שהוא קשור עם העבודה בארץ ישראל, עשה כאן ארץ ישראל, זה מודגש יותר בפרשה שקוראים בתפילת מנחה של שבת תשעה באב, שבת חזון, שזו פרשת ויתחנן. מה זה קשור לויתחנן? אלא, על פי הכלל שהתורה היא נצחית, ותורה מלשון הוראה, וכל העניינים בתורה הם נצחיים לעולם ועד, והם הוראות נצחיות לבני ישראל בכל זמן ובכל מקום. מתעוררת השאלה, איזה הוראה נצחית יש מויתחנן אל השם? שזו תפילת משה לקדוש ברוך הוא שהוא ייכנס לארץ ישראל. זו תפילה ובקשה שלא התקיימה. אז, ובמילא לכאורה, מה יש ללמוד בזה? הייתה בקשה, לא התקבלה, לא התקיימה, מה אנחנו יכולים, מה הוא ראה בזה בשבילנו? אלא הביאור בזה מובן ופשוט, שהתפילה של משה קיימת כל הזמן בתוקף, ובוודאי תקוים. מכל שכן מתפילתו של כל צדיק שגוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אחת כמה וכמה תפילתו של משה רבנו, שאפילו מעשי ידיו הם נצחיים, כן? וזה החלק היותר תחתון של המעשי, מעשה של הידיים, זה אחת כמה וכמה, חלק העליון של התפילה שהוא נצחי. פרט שמשה רבנו לא התפלל תפילה אחת, אלא תכתב תפילות, 515 תפילות, ואילו כבניין ויתחנן, ואילו זכור, תפילת משה הייתה מתקיימת אז, והוא היה מכניס את בני ישראל לארץ ישראל ובני בית המקדש, וזה היה בית נצחי, בגאולה הנצחית, בגאולה שלמה, כמו שמבואר בספרים. רק מה? מפני סיבות שונות, תפילת משה בשעתה לא התקיימה בפועל בעולם הזה הגשמי, כי הייתה גזרה שמשה רבנו צריך להישאר עם בני דורו במדבר. אבל בגלל שזו תפילה של משה, וזו לא תפילה אחת, זה תכתב תפילות, בוודאי שהיא תתקיים. אלא מה? אחר כך, בגאולה האמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו, שגואל ראשון משה, הוא גואל אחרון, והוא יכניס את כל בני ישראל לארץ ישראל, בגאולה הנצחית. ומזה נמצא, שהתפילה של משה קיימת לעולם, ופועלת פעולתה. אלא מה? לא בזמן ההוא. רק לאחרי זמן, כשתבוא הגאולה הנצחית, ומשה, שהוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון, מכניס את כל בני ישראל לארץ ישראל. עוד חטא, עכשיו נבין את ההוראה הנצחית לכל הדורות. משה התחיל את התפילה שהוא אומר, אתה אכיל אותה להראות את עבדיך. פתח עוליות, עומד ומתפלל. זאת אומרת, אפילו שנגזרה הגזרה, שמשה לא ייכנס לארץ. אמר לו, משה לקדוש ברוך הוא, למדתי ממך, אתה אמרת לי, אניחה לי. מה, תפסתי בך? אלא, היה לי פתח לפתוח, להתפלל עליהם. אז בגזרה של חיל העגל, הרף ממני והשמידם. כמו כן, הייתי עושה עכשיו, תסבור לעשות גם עכשיו שיש פתח. ואתה, אין בידך מי שימחה. אתה, זה שגזרת, אז אתה יכול לבטל. ואם זה כך, אז היות שמדובר על הכניסה לארץ ישראל, והבאת הגאולה השלמה לכל בני ישראל, נהגם שהוא ידע על הגזרה. עשה משה את כל התלוי בו להתפלל, ועוד הפעם ועוד הפעם, עד להתפלל 515 תפילות. או מחדש הרבי, או תפילה אחת שהיא כל כך חזקה, שהיא חודרת דרך כל ה-15 פעמים מהדרגות של סדר ההשתלשלות בין הרקיע לרקיע, מהשבעה רקיעים בין רקיע לארץ. תפילה כזו חזקה שבוקעת את כל הדרגות. שמה הוא יפעל שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה ויניח לו להיכנס ולהכניס את בני ישראל. תראה מזה, אומר הרבי עוד חידוש, אפילו לאחר שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף אליי עוד בדבר הזה, ספק גדול גם אם את זה קיבל משה רבנו, כשהרי יש לנו כלל, שכל מה שאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, אם כן, אפילו כשבעל הבית האמיתי שזה הקדוש ברוך הוא, מצווה על משה צא, אל תוסף. הסתבר לומר, שמשה מסר את נפשו והמשיך לבקש ולהתפלל להיכנס לארץ ישראל. ויחד עם זאת, שזה לא יזיק ליהודי אחר, כי כבר הובטח ליהושע בן נון, שהוא יכניס את בני ישראל לארץ ישראל. אז אפילו שזה ככה, משה רבנו המשיך. ואפילו אם היה בידי משה לפעול על ידי תפילתו להיכנס לארץ ישראל, ואומר הרבי בוודאי יכל לפעול זאת, כן? כי זו תפילה של צדיק כזה. הרי להיותו רואה ישראל אמיתי, שהוא רבי אמיתי, שהוא למד תורה אל ישראל אמיתי, הוא לא יוצא מהגלות כשהוא משאיר שם את התלמידים שלו. זו הבעיה. שהדין הוא שהתלמיד שגלה מגלין רבו אמו. אלא השלמות הגאולה שלו, זה ודאי שהוא יתפלל שהוא יגלל יחד עם כל התלמידים שלו. עד כדי כך שאפילו שהרב שגלה מגלין ישיבתו אמו, זה הקצה השני. ולמובן שתפילת משה כללה גם את הכניסה של הדור. דור דעה, דור המדבר, שגם הם ייכנסו ויזכו לגאולם. ומכאן יש לימוד לכל הדורות. בנוגע להתפשטות עד למשה שבכל דור ודור. עד למשה שבדורנו, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו. בדרך זה, בנוגע לבחינת משה שישנו בכל יהודי. שמלבד התפילות ובקשות שהיו עד עתה, צריכים עוד פעם ועוד פעם להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא עד מתי. והדבר ברור שהתפילה והבקשה מתקיימים. תכף הוא מיד ממש ובאופן זה מתנת חינם, והתחנן זה מתנת חינם, שלא בערך לעבודה, אז באה הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, גאול ראשון וגאול אחרון. כל בני ישראל הולכים לארץ ישראל בגאולה הנצחית, ויורד למטה בית המקדש השלישי הנצחי שעומד ומוכן ובנוי למעלה. עוד תת, עניין זה מתחזק יותר, כשעכשיו אנחנו עומדים ב-770, בית משולש, בית הכנסת, בית המדרש, בית מעשים טובים וגמילות חסדים, ומיוחד זה בית הכנסת של נשיא הדור, משה שבדורנו, שזו ההכנה גם לבית המקדש השלישי, שגם הוא בית משולש של תפילה ותורה, הסנהדרין וגמילות חסדים, שזה מגיע לידי הקרבת הקורבנות. בבית המשולש גופה נמצאים כעת בהתוועדות, יחד עם כמה עשיריות בישראל, ברום אב עם, הדרת מלך, אז נוסף על כך שכל יהודי הוא בעל הבית על כל המציאות, ועל אחת כמה וכמה למציאותו הפרטית ועבודתו הפרטית, דאדם כי יקריב מכם קורבן לשם מכם דווקא, על ידי זה הוא מקריב, שהוא מקריב את עצמו, הוא מקריב את כל ענייני העולם, דומם צומח חי מדבר, שכלולים בו ובקורבן. הרי זה ביתר סד ויתר עוז כאשר זה בא לידי כמה וכמה עשיריות מישראל, שנמצאים באחדות, והאהבה והאחדות בין בני ישראל מבטלת את סיבת הגלות, בין המתבטל למסובב שזה הגלות, ואז מגיעה הגאולה, תכף ומיד. פרט שנוסף לכך, הרי זה גם זמן זכאי, זה שבת תשעה באב, תפילת מנחה, נעשית התגברות של לידת ומזל משיח צדקנו. נוסף לזה זה גם בשנת תשנ"א, ראשי תיבות יהיה שנת נפלאות ערינו, עד לנפלאות של הגאולה האמיתית והשלמה. כל האמור מובן, שזמן זה, מקום זה, זה הזמן והמקום הכי מסוגלים לביאת משיח צדקנו. פשטות שיהודי מאמין באמונה שלמה שמשיח צדקנו מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות בתור משיח ודאי, עוד איזה שעשה והצליח בנה מקדש במקומו וקיבץ נתחי ישראל, נכנס כעת ממש לבית הכנסת, יבוא ויגלנו ויולכה לקומות לארצנו, והוא מוליך את כל היהודים בתוך כלל ישראל לארץ הקודש, לירושלים, עיר הקודש, להר הקודש, לבית המקדש השלישי. וכאמור תכף ומיד ממש, ברגע זה ממש, שבת תשעה באב תשנ"א, תינשא כך שעשירי במנח אליו, עשירי יהיה קודש, נעשה כבר קודש, הוא נהפך ליום טוב לששון ושמחה. אחת כמה וכמה, אחד עשר במנח אליו, שהוא קשור עם אחד עשר יום מחורב, מבחינת אחד עשר דמתן תורה, הגילוי זה בחינת כתר, עד פנימיות הכתר, כפי שהתורה היא בשורשה למעלה, למעלה מהעשר ספירות, ביחד עם זה זה נמשך בתוך העשר ספירות, זה המהלך של האחד עשר, ועבדת האדם זה העניין של ברכת התורה, שנתן לנו את תורתו, תורתו של הקדוש ברוך הוא חמדה גנוזה, שאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. זה בא ונמשך אחר כך בפרטי ענייני התורה שיהודי לומד עם עשר כוחות נפשו. ועל דרך זה יש את הגילוי של יום 11 בכל חודש, אחת כמה וכמה בחודש מנחם אב, שקשור עם הגאולה כנל, ועם הגילוי של תורה חדשה אמיתית תצא, ששלמות הגילוי של 11 יום, מחורב, שזה 11, שבתורה החדשה אמיתית תצא, זה העצמות, תימשך בכל הדרגות שלמטה מזה. אחת כמה וכמה, כאשר ישנה הגאולה בימים שלה אחרי זה, יום שני כפליים, ויום שלישי שוכפל בו כתוב כפליים לתושייה, שהתורה נקרא תושייה, שכפל קשור עם גאולה, ויום רביעי הבן זוג שלו זה יום ראשון, ויום חמישי הבן זוג שלו זה יום שני, ויום שישי הבן זוג שלו זה יום שלישי. אחת כמה וכמה, יום השישי זה, 15 באב, שאז קיים השיער הבא שלמות עד כל חודש אב, ישראל דומינו, הנה לבנה, והמדים להתחדש כמותה. עוד יוד, וגם שאני מאמין, שהנה זה משיח בא, יום זה ממש. כנ"ל, והתורה מורה ליהודי שתמיד הוא צריך לעשות את עבודתו כדבר ובשלמות לפי מצבו בהווה, כולל עשיית הכנות מתינות והכנה גדולה, כמו שצריך לעני הקדושה שיחולו לאחרי יום ומחר ומחרתיים, וכרגיל בהתוועדויות הללו צריך לקבל החלטות טובות להוסיף בכל ענייני תורה ומצוות, הפצת התורה והיהדות והפצת המנות חוצה. נהוג להקדים ולהוסיף לפני קבלת ההחלטות, אם חס ושלום משיח יתקן, כי אחר כלו, שיבוא ביום זה ממש. מלא מעבירים, מבהירים שההחלטות טובות, שייכות עם העבודה בזמן הגלות, הם אם חס ושלום משיח יתקן. באמת, גם לאחר ביאת המשיח יישאר ויהיה המשך מהתורה והעבודה החלטות טובות בזמן הגלות. כדוע ביאור בעמך חזל, אשרי מי שבא לכאן, תלמודו בידו, שההכנה והכלי לגילויים והעבודה בגן עדן ועל דרך זו בגאולה, ילדי תלמודו בידו בזמן הזה, שרובו קשור עם זמן ומקום הגלות. על ידי זה לוקחים התורה בגן עדן ולעתיד לבוא. על דרך זה בנוגע לכללות העבודה בזמן הזה, תחלוי את השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, תלוי במעשינו ועבודתנו כל הזמן משך הגלות. עד שגאולה נעשה דווקא על ידי העבודה דגילוי א' דלופו של עולם בגולה, וזה נעשה גאולה. נוגע לפועל, החלטות טובות בקשר עם ימים אלו. אז בהתאם לסיום של ההפטרה של שבת חזון, ציום המשפט תיפדה ושביה בצדקה. שמשפט הולך על תורה, בצדקה היא הולך על שאר המצוות שנכללים בצדקה. סעיפו בימים אלו בלימוד התורה וקיום המצוות. מיוחד מצוות הצדקה. החל ביום שבת זה באופן המותר, על אחת כמה וכמה מוצא שבת ביום ראשון, מוציא יום ראשון בימים של אחרי זה. במשפט תורה עצמו, ובהמשך למה שדובר בהתוועדויות שלפניהם. כאן המקום עוד הפעם לעורר, שאם חס ושלום השיח יתעכב, שימשיכו בחיות חדשה והתחזקות, לערוך סיומים במסכתות השס בתשעת הימים, כולל ביום שבת קודש זה, ולקשר את הסיום בשבת עם סעודה, לאחרי זה גם במוצא שבת ביום ראשון עשירי באב באופן המותר, אחת כמה וכמה ביום במוצאי יום ראשון. בעוד שהימים של אחרי זה, עד 15 באב, הם המשך לתשעה באב. הרי אם השיח יתעכב חז ושלום בימים הבאים, מצאים שהמשיכו לעשות סיומים, גם לאחרי זה עד 15 באב ועד בכלל, שיכול שיוסיף כמה שיכול. ולקשר את הסיום גם עם נתינה לצדקה. מקום המתאים, גם אם יום התווה לרבנן עם סעודה והתוועדות. צריך לפרסם את זה בכל מקום האפשרי. אין במקומות שכבר קימו את זה, את הסיומים, את הקשור לצדקה ולהתוועדות, שהמשיכו בזה בתוספת ואיכות וחיזוק, ועל אחת כמה וכמה במקומות שזה עדיין איננו בשלמות. שהגיעו לשם ויפעלו שגם שם יעשו סיומים להוסיף במשפט וצדקה בכלל. עוד י' א', בקשר עם 15 באב יום השישי הבא עלינו לטובה, כדאי שיעשו בכל מקום התוועדות גדולה בשמחה גדולה לקבץ יהודים, אנשים, נשים וטף לדבר דברי תורה, מה טוב לעשות סיום מסכת ולתת את עיני לצדקה ולקבל החלטות טובות, להוסיף בכל ענייני תורה ומצוות ובכל העניינים טובים. והיות ש15 באב בשנה זו חל ביום השישי, שאז יכולה להתעורר שאלה בנוגע לעשיית התוועדות, שעשו את ההתוועדות בליל אור לשישי, והתוועדות גדולה בשמחה גדולה, וזה יוריד את כל השאלות. בהדגשה, התוועדות מתוך שמחה וטוב לבב, בהתאם לכך שלא היו ימים טובים מישראל כ-15 באב, עד השמחה הכי גדולה דוגמת שמחת נישואין, שבזה קשורה השמחה ויום טוב גדול דטו באב, שבהם בנות ירושלים או בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים. בפרט על פי מנהג ישראל שבימים אל אחרי תשעה באב מרבים משידוכים וחתונות בישראל, בפרט שזה בא לאחרי הפסק בזה בשלושת השבועות. עוד י"ב, להוסיף שהגביעות ה-15 באב בשנה זו ביום השישי, זה מרמז על סיום עבודת בני ישראל שהם קרויים אדם, אתם קרויים אדם שנברא ביום השישי כנגד, שזה אלף השישי, שזה ערב ההכנה ליום שכולו שבת מיוחד לחיי עולמים, עד באופן של מתנת חינם, שזה גילוי שלו בערך, כמו שנפעל דבר את חנן אל השם. פרט שאנחנו עומדים באלף השישי עצמו, לאחרי חצות האלף, לאחרי שנת התף קוף, 500, לאחרי הקיצים השונים שכבר חלפו, בשנת תרח, בשנת תרסר, עד ההחלה של נשיא דורנו לאלתר לתשובה, לאלתר לגולה, בשנות תף שין א' ותף שין ג', שבשנים אלו נתווסף יותר בגילוי פנימיות התורה. בהמשך השנים נתווסף בזה עוד ועוד, עד הפצת המענות חוצה בכל קצווי תבל ואפילו בפינה נידחת בעולם. ולא רק שהגיעו לשם התוצאות להפצת המענות חוצה, אלא גם המעיינות בפנימיות התורה בעצמם. עוד י' ג' ואי רצון שעוד קודם 15 באה ועוד לפני הימים שלפניו. התרף הוא מיד ממש תבוא כבר הגאולה, ואזי נחגוג את השמחה הכי גדולה, שמחה שלמעלה מכל מדידה והגבלה. השמחה על זה שבאה הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. ויביאו על זה קורבן תודה על היציאה מבית האסורים הכללית העגלות. כל שכן, אם יחיד צריך להביא קורבן תודה על זה שיוצא מבית האסורים הפרטי שלו, אחת כמה וכמה רבים שיוצאים מהגלות, ממאסר של הגולה. ידעו לשם חזו בפלאותיו לבני אדם, כמו שאנחנו אומרים לפני מנחה ביום השישי בערב שבת. ההודעה על כל ארבעת העניינים שכולם קשורים עם גלות, כמובן בדרושי הגאולה דגבות דושת נורי וחמי אדמור, ויש לומר שבזה התחילה לאלתר לגאולה. בדרושים הללו ממשיכים השמחה בימים של אחרי זה, עד שחוגגים היום טוב גדול דחמישה עשר, ולפני זה היום טוב גדול דעשירי באב שהפך לשמחה חולה. בימים של אחרי זה בשמחה הגדולה של למעלה מכל מדידה והגבלה, בהתאם להוראת חזל שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. נעלה יותר מהשמחה דמועדים לשמחה בשלוש רגלים, אף על פי שאז מקריבים משלמי שמחה מן התורה, ויותר נעלה אפילו משמחת עד דלו ידע דפורים, והשמחת לשמחת תורה בשנים עברו. על דרך זה ימשיכו אז לחגוג את כל ההתוועדויות ושמחות והאדרבה, עם שמחה למעלה ממדידה והגבלה, כיוון שדווקא אז ימלא זכוק פינו. כולל גם השלמות בשמחת נישואין, כמו שכתוב מהרה השם אלוקי נשמה בערי יהודה ומחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה חולה. עד לשמחה הכי גדולה, על הנישואין דכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא בגאולה האמיתית והשלמה. כאמור תכף ומיד ממש, ביום זה ממש, שכן כמדובר כמה וכמה פעמים, שסיימו כבר כל העניינים. בית המקדש עומד, מוכן למעלה, ועל דרך זה בנוגע לכל העניינים כבר הכל מוכן לסעודה. שנם כל העניינים מוכנים כבתיבה סגורה, ונתנו התיבה והמפתח שלה לכל יהודי. הדבר היחידי שעליו מחכים הוא שיהודי יצעק עוד צעקה, עם עוד בקשה ותביעה ועוד הכרזה. עד מתי? ועל ידי זה הוא פועל שמשיח צדקנו נכנס עכשיו לבית הכנסת זה, ולוקח את כל היהודים כאן בתוך כלל ישראל לארצנו הקדושה, ירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית המקדש השלישי. ועוד בשבת חזון זה זוכים לבתחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ועוד והוא העיקר תכף ומיד ממש. צורים בשיחה הזו שמה שנראה כחורבן הכי גדול זה בעצם הגאולה הכי גדולה, כמו שהרבי מלמד אותנו שהיום יותר מאשר להתמקד בעצב ובאבלות צריך להתמקד בשמחה הגדולה שהנה זה משיח בא. בשורות טובות.